טוב, שלום וברכה. אנחנו נדבר היום על נאמנות בחיי משפחה וההשפעה של התרבות לנאמנות הזאת. יש גמרא במסכת שבת, וזה חוזר לעצמו כמה פעמים, אותו עיקרון, אותו סיפור, הנה אצלכם המקור מספר אחת, כי הוא דעתי לקמי דרבי. אמר לי, אשתך אשתי ובניך בניי. אמר לי, רצונך שתשתה כוס של יין? שתה ופקע. ההוא דעת אל קמי דרבי חייא. אמר לי, אמך אשתי ואתה בני. אמר לי, רצונך שתשתה כוס של יין? שתה ופקע. זאת אומרת, מגיע בן אדם לרבי יהודה הנשיא, ואומר לו שאשתך בגדה בך. עם מי היא בגדה? איתי. וילדים שנולדו לך הם בעצם ממזרים, כי הם ילדים שלי. עכשיו, איך רבי יהודה יכול לדעת שזאת לא אמת? אולי נשאל את זה ככה, האם תיאורטית אפילו אדם יכול להיות בטוח שאשתו לא בגדה בו, לא בוגדת בו, אף פעם? איך אפשר לדבר כזה? עכשיו, האם לרבי יהודה הנשיא או רבי חייא היה להם ספק כלפי אשתו או כלפי אמא שלו? זאת אומרת, אתם מבינים, מבחינה הלכתית, אם יש לו ספק שאשתו בגדה בו, אסור לו להמשיך לחיות איתה. הוא חייב להתגרש. ביהדות אין דבר כזה סליחה בנושא הזה. אי אפשר לסלוח, אין סליחה, גם אם הוא מאוד רוצה לסלוח. מבחינה הלכתית, אסור להם להמשיך לחיות ביחד. אז אם לרבי יהודה היה ספק, הוא היה צריך לגרש את אשתו. מספק. מה אתם חושבים? היה לו ספק?
לא.
לא, ברור. על מה זה מבוסס? איך הוא ידע? טוב, עכשיו, סיפור אחר. לפני כמה שנים מורה תמים בדרום אנגליה רצה ללמד יהודים שלו ביולוגיה, ללמד את היהודים בכיתה ביולוגיה. הוא רוצה שיהודים ילמדו לזהות לעצמם סוג דם שלהם. הוא הסביר להם שיש ארבע סוגי דם, ובכל סוג יש מינוס פלוס, רזוס פקטור זה נקרא, מינוס או פלוס וכולי. כן, הסביר להם. הסביר איך נוצרים, למה אצלך זה נקרא O פלוס ואצלך זה A מינוס. למה זה כך? איך זה נוצר? הסביר. לימד אותם, ואז אמר, בואו תעשו לעצמכם בדיקת דם, ותבדקו מה סוג הדם שלכם. הם עשו לעצמם בדיקה, וגילו מה סוג דם שלהם. איזה יופי, מצוין. הוא אומר, עכשיו תלכו הביתה, ותעשו את זה בבית, לאבא ואמא. תבדקו מה סוג דם שלהם. הם הלכו הביתה, עשו בדיקות לאבא ואמא, חזרו לכיתה עם הנתונים, ופתאום גילו בנתונים הללו שמורה טעה, שכל מה שהוא לימד אותם זה בכלל לא נכון. למה זה לא נכון? כי הנה עובדה, יש לו סוג דם מסוים, ואצל אבא שלו סוג דם אחר, וזה לא יכול להיות יכולים להיות סוג דם שונה בין אבא ובאמא, אבל איך שמורה הסביר להם איך נוצר סוג הדם, זה דבר לא היה יכול להיות. אז הם אמרו, מורה, סליחה, אתה טעית, לא יכול להיות דבר כזה. אומר, לא, זה מה שביולוגיה אומרת, זה מדע. מדע לא יכול להיות. הם אמרו, לא, הנה אצלי זה יצא אחרת. הוא אומר, מוזר. וילד אחר אומר, גם אצלי אחרת. וגם אצלי, וגם אצלי. פתאום הוא גילה שבכל בית ספר, איפה שהוא עושה, בכל הכיתות, 30% מילדים שלהם פתאום מגלים שזה אבא שלהם, הוא לא אבא שלהם. הסיפור הזה גרם לזה שפיתרו את המורה. ואמרו שהוא ממש היה לא בסדר. הוא מתנהג בצורה, הוא עשה טעות אתית גדולה. ומאז באנגליה אסור לעשות בדיקות שכאלה, גם באופן גורף סתם בשביל להתלמד, בשביל לעשות ניסוי בשיעורים ביולוגיה, אסור. יש איסור של משרד החינוך לעשות בדיקות שכאלה. רק אם אתה צריך לפעמים שם משהו לדעת DNA כדי להציל שם חיים, שם לדעת התרמה של מי... סליחה? כן, מח עצם ועוד ועוד, אז עושים בדיקה כזאת. אבל סתם שרירותית אסור לעשות בדיקות כאלה. הסיפור הזה מופיע אצלכם במקור 2, שהוא התפרסם בעיתון הכי גדול, הכי מרכזי של קנדה, שפרופסור דיקנס, הוא עוסק בתחום הזה, והתחום שלו הוא פרופסור לא בגלל שברפואה, אלא הוא פרופסור באתיקה רפואית באוניברסיטת טורונטו. זה אצלכם פה, הוא כותב, who is the often consult of ethic issues of genetics in the hospital of sick children in Toronto. שם הוא נותן ייעוץ אתי בבית חולים שנקרא sick children. זה בית חולים מיוחד לילדים. Says that in one British example, up to 30% of children in a classroom discovered that dad's was not their biological father's. והוא גילה, הוא מספר, פרופסור דיקנס, מספר שבדוגמה אחת בבריטניה, עד 30% ילדים בכיתה התגלו כאבות שלהם, הם לא האבות הביולוגיים שלהם. ואז בא הסיפור הזה על המורה הלא מוצלח, a school teacher in southern England, וכו' וכו', שם הוא מספר כל הסיפור הזה בפרטים. עכשיו, איך חיים בחברה שאתה לא יודע מי אבא שלך?
מתי קרה
זה? לפני כמה שנים. אתם מתארים לצלכם איזה מימדים של חוסר נאמנות, של כל זה, מה קורה פה? איך חברה יכולה להתפקד שהכל מבוסס שם על השקרים? זה אחוזים כל כך גדולים של אנשים, זאת אומרת, כדי להגיע ל-30% שיצאו מזה ילדים, אז זה צריך להיות בערך כ-80% של בגידות, כי הרי לא כל בגידה נולד תינוק. זה צריך להיות אחוזים מאוד 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 גדולים. איך חיה חברה ככה? אז הם מתחילים לדבר על זה שבגידה בסך הכל זה דבר טבעי. הם קוראים לזה זה נורמלי וטבעי. כי בטבע, רוב בעלי חיים, יש להם, אין פרטנר קבוע. ואנחנו חלק מהטבע. אז למה שלנו יהיה פרטנר קבוע? כמו בטבע, זה לא דבר טבעי שיש משפחות. יש חיות כאלה שהן יוצאי דופן כיונים, כן? אבל ברוב, לרוב זה לא ככה. אז בוא אנחנו נחיה על פי מה שאנחנו, לא על פי כל מיני קודים מוסריים, כל מיני דתות וכל מיני שם, כל מיני שם כללים, כללי מוסר, מה? זה המציאו יהודים את השטויות האלה. נחיה רגיל, כמו בני אדם, כמו שאר בעלי חיים. אבל הסיפור הזה, זאת אומרת, התוצאה של כל הזוועות האלה, אני חושב, הכל נמצא מושתת, או שורש של זה, זה נמצא בתרבות הכללית. זה לא רק לאנשים יש יצרים, יש להם, יש כאלה כל מיני, כאילו נפילות, אלא הם מקבלים גושפנקה, מקבלים תמיכה מאוד חזקה באידיאולוגיה, דווקא בתרבות. יש כזה דבר שנקרא יצירות מופת בספרות. הרי יש הרבה סופרים גדולים בעולם, כל הדורות, ויש כל פעם ניסיונות לקבוע מה הטופ של ספרות העולמית. מי הסופר יותר טוב? נגיד מולייר או שייקספיר, אימך שמו, או צ'כוב, או כאילו, מי הסופרים הכי טובים בעולם? אז לקחו מין, עשו מין כמה בחינות כאלה עושים. זאת אומרת, לקחו 500 אינטלקטואלים של כל העולם המודרני, וביקשו מהם לעשות רשימה של 10 יצירות מופת שהם הכי אוהבים בעולם. סופרים ופרופסורים לספרות וכל מיני אנשים שבזה הם עסוקים, כאילו, זה המקצוע שלהם. 500 אנשים נתנו חוות דעת שלהם ועשו הצלבות בין הנתונים, ויצא שם איזו רשימה של 10 סופרים הכי גדולים בעולם. חלק מהרשימה הזאת נמצאת אצלכם, אני פשוט לא... התעצלתי לכתוב את כולם, אבל החלק הזה נמצא אצלכם במקור מספר 3. The list of the best books ever written. זה אי פעם שנכתבו איזה ספרים, יצירות אומנות הכי טובים, והם נותנים שם 10 הספרים האלה. אנה קרנינה של טולסטוי, מדאם בוורי של גוסטב פלובר, מלחמה ושלום, המלט של שייקספיר עם אח שמו, וסקוט פיג'רלד, גט, וכאילו כל ה... וצ'כוב וכו'. כן? מעניין שכל מה שמאפיין, מה שמאפיין את כל הרשימה הזאת, הם כולם מבוססים על בגידה. כולם. המוטיב המרכזי של הסיפור זה בגידה בין בעל ואישה. והשתיים הראשונים, שזה אנה קרנינה ומדאם בוורי, הם כאילו שתי יצירות הכי הכי גדולות בעולם, הכל שם פשוט תיאור, לא סתם של בגידה, אלא ניתוח מאוד מאוד מדוקדק, פסיכולוגי, מאוד עמוק, מאוד מבורר, למה אישה בגדה בבעלה, והצדקה מאוד מאוד גדולה, והפיכת הבוגדת לגיבורה הראשית. זאת אומרת, הסיפור הזה נקרא אנה קרנינה, אישה שהיא מוצגת כקלילת מוסר, כי האישה מאוד מאוד נעלה, מאוד אצילית. יש שם, כנגדה, יש כל מיני שם אח שלה, הוא כזה זול ופשוט, הוא כזה שם, כולם בוגדים שם, כולם, אבל כולם עושים את זה ממינים כאלה אנושיים פשוטים. אבל אנה קרנינה היא מאוד מאוד אצילית, מאוד... כזאת אישה טובה, נאמנה לבעלה. ואז היא התאהבה באיש אחד, ברונסקי, קצין רוסי, גם אדם די כזה, לא מי יודע מה. היא תאהבה בו. ואז היא מחליטה לבור, לגור אצל מאהב שלה. ואז כל החברות שלה אומרות לה, אנה, את השתגעת, מה את עושה? מתאבם, אני אוהבת אותו. אומרת, נו בסדר, אוהבת. אז או שכאילו תתגרשי, או שתעשי זה בשקט. כולנו ככה. פה כל הצולה, כולם בוגדים, כולם חיים ככה. זה לא, את לא ראשונה ולא אחרונה, זה לא חידוש. אבל את עושה התרסה כזאת נגד חברה? את ככה באופן גלוי, פומבי, הולכת לגור ביותך נשואה, הולכת לגור אצל איש הזה? איך אפשר לעשות דבר כזה? זה לא מוסרי. והיא אומרת, כמה צבועים אתם. איזה צביעות. אתם כולכם בעצם נועפים, ורק אתם עושים את זה בשקט. ואתם עושים את זה בהסתר, שאף אחד כאילו לא יודע. כולם יודעים, רק עושים את זה בשתיקה. יש השתקה. אז מי פה שקרן באמת? מי פה חסר מוסריות? אני או אתם? אני עושה את זה לפחות גלוי, שכולם ידעו. כי אני אוהבת את האיש הזה. התאהבתי בו. כמה זה נשמע מיוחד, אידיאליסטי, משכנע. תראו מה זה. והיא הפכה לסמל של פמיניזם, של אישה משוחררת, של מישהי שהיא לא מוכנה לחיות על פי תכתיבים של חברה. אהבה מעל הכל, כמו שאנחנו למדנו על מולייר. והיא לא, כאילו, היא עושה מהבגידה אידיאל. והיא במקום הראשון של the list of the best book ever written. אי פעם שמשהו הכי טוב נכתב, אז היא במקום הראשון. זה נקרא ספרות אמיתית. מה המקום השני? מדאם בוורי, אמה בוורי, שהיא גם בוגדת בעלה, אבל למה היא בוגדת בו? אתם לא מבינים. אתם חושבים ש... היא סתם בוגדת. לא, זה אידיאל. מה האידיאל של מדאם בוורי לבגוד? כי בעלה הוא אדם אפור, משעמם, סתם איזשהו שם רופא. ואיפה הוא, ומה הוא עושה כל היום? כל הזמן שמתעסק עם החולים שלו, עם הרפואות וכל זה, והיא משתעממת. זה משעמם. אז מה אתה רוצה שאני אעשה? סליחה. תבינים, אם משהו קרה, אסון, נורא, זה דבר נורא והיום, אבל זה נפילה. אבל הם לפני 150 שנה כותבים רומנים שבסך הכל אנחנו מבינים אותם. זה סך הכל לא רק, זה לא נפילה, זה גם, יש בזה מין מעשה גבורה כזה גדול. היא עושה דבר בסך הכל די מובן. אתה לוקח אשתך, שמת אותה באיזה עיירה זנוחה, היא רגילה לחיי חברה, לזה, ואתה שמת אותה שם באיזה עיירה כזאת זנוחה, ושם זה הכל אפור, משעמם, לא, לא. אז זהו, אז זה מה שיש לה לעשות. זאת אומרת, כשהופכים את הבגידה לתרבות של בוגדנות. זאת אומרת, בגידה כאידיאל, אז החברה הזאת לא יכולה לחיות בצורה נורמלית. אולי אני אגיד לכם, אני אספר לכם סיפור קטן בנושא הזה, אתם תבינו את ה... לפני גם כמה שנים, פעם נתתי מין שיעור כזה ברדיו. ביקשו ממני לדבר ברדיו על נושא של תורה ומדע. אז התוכנית, זה בכל ישראל, היה ככה מאוד כזה מעניין, תוכנית גדולה נתנו, זה תוכנית של שעה, שחצי שעה אני מדבר על תורה ומדע, וחצי שני זה מאזינים מתקשרים, שואלים שאלות, מקשים קושיות, ומדברים על הנושא הזה. דיברתי חצי שעה, הסברתי למה, לעניות דעתי, אין שום סתירה בין תורה ומדע. ואז התחילו להתקשר, אחד המאזינים מתקשר ואומר, ושואל אותי ככה. הוא אומר, אבל רוב המדענים הם אנשים חילונים. ורוב המדענים אומרים שיש סתירה בין תורה ומדע. אז איך אתה אומר שלא? אז אמרתי לו, אתה יודע, בדיוק היום יצא חרם של אקדמיה הבריטית נגד מדינת ישראל. אתם יודעים שיש כזה דבר, נכון? אז אקדמיה של אנגליה הכריזה חרם על מדינת ישראל, שלא מקבלים סטודנטים מישראל לאנגליה כדי לעשות שם פוסט-דוקטורטים, ולא שולחים לפה את הסטודנטים שלהם, ולא מחליפים את נתוני המחקר בינם בין עצמה. זהו, ניתוק, בויקוט כזה, מנדים את מדינת ישראל. אז שאלתי אותו, תגיד לי, סליחה, מה דעתך? הם עשו את זה מתוך הכרה ברורה, מתוך דברים שהם ישבו, מה אומרים פלסטינאים, מה אומרים יהודים, והם באופן אובייקטיבי, כמו שהם צריכים להיות אנשי מדע, הכריעו בסוגיה הזאת והגיעו למסקנה שאנחנו עושים פה אפליה על הערבים ואנחנו לא בסדר ולכן הם מנדים אותנו, או שהם קיבלו את ההחלטה כי יש להם כל מיני. אז הוא אמר, כן, ברור, זה לא הייתה החלטה אובייקטיבית. אז אמרתי, אז כמו שהם אומרים דברים האלה באופן לא אובייקטיבי, גם ביחס שלהם למדע ותורה וכל זה, גם יחס לא אובייקטיבי. וזה לא רק הם, אלא גם כמו ששופטי בגץ, או כמו עיתונאים, כמו אנשי צבא, או אנשים שפוליטיקאים, יש להם אג'נדה. הם לא אנשים שמחפשים את האמת האובייקטיבית, רוצים לדעת מה נכון, אלא הם אנשים שמייצגים כל מיני אינטרסים, כל מיני אידיאולוגיות. רק מה? כיוון שתרבות היא בוגדנית, אז הם מציגים את עצמם כאילו מה שמעניין אותם זה רק טובת הציבור, רק לטובת החיפוש של האמת. אבל כשרמטכ"ל בפרוץ מלחמה, הוא מתעסק בלמכור את המניות שלו בבורסה, רמטכ"ל שלנו, בזה הוא עוסק. כשהוא מכריז מלחמה, הוא רוצה מהר למכור את ה... כמו שזה היה, אתם יודעים, נכון? על מה אני מדבר? הוא מכר את המניות. אז אני שואל אתכם, זה לא בגידה? זה לא תרבות בוגדנית? זאת הבגידה. זאת אומרת, כשאדם במקום לפעול לטובת המדינה, וכל זה מנצל את הידע הפנימי שלו למה שנקרא לעשות לביתו, ובמקום לחשוב כולו על עכשיו, מה זאת אומרת שמתחילה מלחמה? זה אומר שעכשיו אנשים יהרגו וזה, כאלה דברים. הוא חושב על עצמו. אז זה בדיוק מה שעושה אנה קרנינה. היא עושה את זה בבעלה, הוא עושה את זה לחייליו. והשופט, כשהוא מקבל החלטה זו או אחרת, על פי אידיאולוגיה שלו, הוא בוגד. באמת, כי הוא לכאורה אובייקטיבי. לכן אומר הרב קוק שאמון המשפחתי זה דבר שהוא לא נשאר בין בעל ואישה. אמונה בין בעל ואישה זה דבר שמתפשט על כל החיים. כל מערכות החיים שלך הם יהיו בוגדניים, אם אין נאמנות בין בעל ואישה. זה לא נשאר בחוג המשפחה בלבד. תסתכלו אצלכם במקור 4. אומר הרב ככה, האמון המשפחתי הוא תולדה והמשכה קווית מאותה האמונה הגדולה השרויה בעומק אהבה, הפועלת ברוח חיים, בשכל עליון ומפואר, בסדר והתאמה, בכללות המון היצורים ועולמים כולם. המעילה המשפחתית היא מעילה מהרסת את האשיות המעמידות את היצירה וכוחותיה ביחוסם הכללי. זאת אומרת, ברגע שאדם יש לו מעילה במשפחה, ברגע שאין לו נאמנות לאשתו או אישה לבעלה, אז זה מהרס את יסודות, את אושיות את אושיות החברה כולה, את האושיות היסודות שהן המעמידות את היצירה, את הבריאה כולה, את היצירת העולם, את הבריאה, וכוחותיה ביחוסם הכללי. והאמון המשפחתי בהבנתו בשכלולו יסוב ויעבור את כל גבוליו וימצא את משקלו הנכון בכל הערכים היחוסיים, ימצא את מעמדו הבלתי מעול בין איש לאיש, בין שכיר לסוחרו, בין עובד לנותן עבודה, בין חכמי חידות לעמלי כפיים, בין עמים רבים, בין אקלימים ומדינות שונות, בין התביעות הבשריות לתביעות הנשמתיות אשר לאדם, בין האדם לבין כל היצור, בין חיי שעה לחיי עולם, בין הכל אל הכל. זאת אומרת, זאת הייתה הנאמנות של אשתו של רבי יהודה הנשיא. ככה הוא ידע שהיא לא בגדה בו. כי זה מתבטא בכל, בכל תכונה, בכל דבר, לא בפרט מסוים. והנאמנות המשפחתית זה צריכה להיות בנויה לא רק חברה כולה, ולא רק מדינה כולה, אלא העולם כולו, ההוויה כולה. זה אומר הרב קוק כאן. אנחנו נראה בהמשך, בעזרת השם, מה עוד תרבות עושה למשפחה. נעצור כאן.